ואנחנו רוצות להגיד צהריים טובים לבועז אקרמן מלובי 99, לובי ציבורי, מה שלומך?
בסדר גמור, נראה לי מה שלומך.
גם אדר לוי פה לצידי, תקשיב, אדר היום הייתה...
אבל אני לא, זה לא, משעמד
הייתה,
אותי.
היא הייתה במה שתגידו, והיא, כמו כל עם ישראל, קוראים דברים מחרידים בממשלה ובכנסת, והם דואגים שזה יהיה משעמם ושאנשים לא ידעו מזה.
מה זה הם? סליחה, אני אמרתי שאפילו שזה נוגע לפרנסה שלי, אני רק שמעת את המילה רגולטור, אני נרדמת. זה מרדים אותי, זה משעמם אותי, אתם מבינים?
אני מבינה, אבל בוא, אז בוא תסביר לנו באמת על חוק השידורים, ותמול באמת היום סוער מאוד בכנסת, גם חוק ההשתמטות וגם חוק השידורים, בוא תספר לנו איפה זה עומד מבחינת חוק השידורים ומה המטרה שלו.
אז לפני שאני אדבר על חוק השידורים עצמו, אני אגיד שאתמול היה דיון בוועדת הכנסת, שזאת בעצם ועדה שדנה בפרוצדורות, בתהליכים, לא בתוכן ההצעה עצמה, בתוכן הצעת החוק, לא בהשפעות שלה על השוק ועל השחקנים בתחום התקשורת, אלא היא דנה רק באיזו ועדה תדון בהצעת החוק עצמה. לכאורה, הוועדה שאמורה לדון בהצעת החוק, לפי חוות הדעת של היועצת המשפטית לכנסת, ולפי תקנון הכנסת, ולפי חוות דעת של הרבה גורמי מקצוע, הוועדה שאמורה לדון בהצעת החוק, בגלל שיש לה את הידע, את הרקע המקצועי, ואת כל ה...
כן.
זו ועדת הכלכלה, בראשות חבר הכנסת דוד ביטן. אבל בגלל שהיו ויכוחים פוליטיים, ומחלוקות על רקע שהוא לא מקצועי בין חבר הכנסת דוד ביטן, יו"ר ועדת הכלכלה, לבין מי שמקדם את הצעת החוק הזאת, וזה שר התקשורת שלמה קרי. קרי החליט שהוא לא רוצה שהחוק יגיע לדיונים בוועדת הכלכלה, והוא קידם הקמת ועדה מיוחדת מטעמו, לכאורה, שיהיה יותר נוח להעביר בה את ההצעה, מבלי להכיל הרבה שינויים שהם נדרשים והכרחיים, מאוד.
לא, משנים את החוקים, מה שנקרא, אתה יודע, לא רוצים להעביר את הדרך, לא רוצים לקבל את החוקים כפי שהם מקימים, ועדה נוחה, לקבל את התוצאות הנוחות.
אז אני אגיד שלכאורה, שוב, סליחה על כל הלכאורה הזה שאני אומר כל הזמן, אבל תקנון הכנסת כן מאפשר לוועדת הכנסת להקים ועדה מיוחדת.
נו.
מה העניין? יו"ר הוועדה בעצמו, ועדת הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ, שהוא גם יו"ר הקואליציה, קבע חוקים לפיהם מותר להעביר הצעת חוק לדיון בוועדה מיוחדת. החוקים הם א', שיו"ר הוועדה הקבועה שאמורה לדון בזה מאשר, ושיש חוות דעת של הייעוץ המשפטי שתומכת בזה. שני הקריטריונים האלה
לא
חלו, בדיוק. ובכל זאת הוא הפר את הכללים שהוא קבע לעצמו בתור יו"ר ועדת הכנסת, כדי לאפשר מסלול מהיר, נוח יותר, נשלט יותר, ולהקים ועדה שבעצם יוכלו להעביר בה את הצעת החוק בלי לקיים דיון, אני מקווה שכן יקיימו, אבל בלי, תוך פגיעה בעצמאות הרשות המחוקקת וביכולת לבקר את הליך החקיקה.
עכשיו רגע, אני רוצה, אתה אומר פה הרבה מילים גדולות ואני, לא שאני חזרה מזזן במאזינים שלנו, ואני כמו עוד הרי כבר הסתכל בטלפון, מה שנקרא.
מה זה כבר? אני מהבוקר בטלפון.
כבר אומרים לרגולטור ומשתיים. אתה רוצה להבין, אני האזרח. בעצם מה המשמעות של חוק השידורים האלה? חוק השידורים האלה, המשמעות שלו. זה אומר שהחדשות יהיו גם כן כפופות, יהיו בעצם כפופות לבעלי הבית של הערוץ, וזה אומר שזה יהפוך את החדשות לטעמי. כי אם נגיד עכשיו, לא משנה, יצחק תשובה הוא כבר לא הבעלים של קשת, אבל בעבר, יצחק תשובה היה הבעלים של חלק מהזכיין קשת, והוא עכשיו אחרי על החדשות. אז זה אומר שחברת החדשות לא יכולה לסקר את העסקים של יצחק תשובה, בגלל שאתה יודע, בסופו של דבר אתה לא יכול לנשוך את היד שמאכילה אותך. וכרגע החדשות, כפי שהם, לא בערוץ 14, אבל גם כמובן בתאגיד השידור הציבורי, וכמובן בערוצים 12-13, הם מנותקים, הם חברה נפרדת מהבעלים, ולכן יש להם יכולת יותר עצמאית לשדר דברים ועוולות שעושים לציבור, קל וחומר, בכל מיני דברים. זה יכול להיות מטייקונים מאוד מאוד גדולים שמתמנים פסולת, וזה יכול להיות מעבירות בנייה, וזה יכול להיות, אתה יודע, ריח נוראי או בלגן באיזה, באמת איזושהי שכונה חדשה, ודברים שלא מטפלים בהם, והדרך היחידה בעצם להשיג את תשומת לב היא דרך התקשורת, והדבר הזה יימנע, וזה אומר שהחדשות יהפכו להיות מין עוד איזה סוג של חדשות 14, חדשות מה שנקרא לדעתנו.
נלי נגעת בכל הנקודות.
וואו.
אני אגיד קודם כל...
חבר, איך הייתי?
רגע, כפיים.
אפשר לעשות drill down ולגעת בעוד כמה נקודות נקודתיות, אבל באמת מגיעות לך כפיים, כי זה עיקר הבעיה. אני אגיד קודם כל שחשוב מאוד לעשות רפורמה בתקשורת. לא רק זה, ברפורמה של משרד התקשורת בראשות שלמה קרי, יש נקודות מאוד מאוד קריטיות שהשוק משווע להן.
כמו מה למשל, אני אשמח לשמוע.
כמו למשל חובת השקעה בהפקות מקור. כיום מי שמחויב בהשקעה בהפקות מקור זה רק...
האמת נכון.
יש לו שידורי כפנים.
אז יש לי שאלה, למה, באמת אני שואלת לך, למה ערוץ 14 לא מחויב בהפקות מקור?
מה זה קשור? את עושה וואטאבאוטיזם?
לא, למה נגיד ערוץ 9 לא מחויב בהפקות מקור?
יש פה גם עניינים של רף החלטות.
למה, סליחה, פרטנר, סלקום טיווי, כל הדברים האלה לא מחויבים בהפקות מקור?
הנה, אבל עכשיו לפי החוק זה. לא?
זה בגלל באמת שינויים טכנולוגיים שהרגולציה, בעצם החוק הקיים שחוקק בתחילת שנות ה-90, ב-1990, חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.
משנות ה-90 לא עשו שום דבר בתקשורת בישראל?
ולפני זה גם חוק התקשורת בזק מ-82, אלו חוקים שלא צפו את הטכנולוגיה ש...
אבל באמת אני שואל אותך, בוא, סליחה על השאלה, משנות ה-90 היו הרבה שרי תקשורת, אוקיי, גלעד ארדן היה, הקימו את התאגיד, היו פיצלו, היה ערוץ 22, פיצלו אותו בשני דברים, קרו דברים גדולים בתקשורת. אף אחד לא התעסק בדברים, לא ידעו שיש אינטרנט. מה, אינטרנט? אינטרנט יש מאז שאני הייתי בתיכון. לא ידעו שיש אינטרנט.
לא הסתירו, לא אישרו את המגרש, או לא עשו אישור קו, בנוגע לרגולציה שחלה על פלטפורמות שונות, על טכנולוגיות שונות. אז מהבחינה הזאת, חוק התקשורת שידורים באמת בא לתקן עוול של הרבה שנים ולעשות סדר הכרחי בשוק. ויש דברים טובים, אני לא אומר שהרפורמה לא נצרכת, היא חשובה מאוד. יחד עם זאת, באמת כמו הנקודות שאמרת,
צריך גם רפורמה במערכת המשפט, אבל כל הרפורמה שהם רוצים זה רק עוד יותר שליטה, ולא עושים דברים שאמורים להיות ברפורמה במערכת המשפט, שתיקים לא יימשכו 8 ו-10 שנים, ולא שיהיה יותר, אתה יודע, פחות דיונים ודברים כאלה. עושים רפורמה על מה שאתה יודע, נוח לשלטון לשמור על מטעמו, גם החדשות מטעמו, וגם השופטים מטעמו, ותוצאות מטעמו, וועדה מטעמו, ואפס דברים לציבור, ואי אפשר יהיה בכלל, נגיד סתם, שופרסל מעלה מחירים, ואז אנשים, הבעלים של שופרסל, קונים, טלוויזיה, או נכנסים במניות בערוץ טלוויזיה. מי אפשר יותר לדווח על מה ששופרסל עושה? אתה מבין? שופרסל כמשל.
את ממש צודקת.
עוד פעם, עוד פעם כפיים, רגע.
כבר אי אפשר לספור את הפעמים שאמרתי שאת צודקת. אני בטלפון, אז אני לא יכול למחוא כפיים.
לא, לא, אני בסדר.
אני אגיד
לך עוד משהו. נגיד, חס וחלילה, היה פרשת רמדיה, אוקיי? פרשת רמדיה של מזון לתינוקות. נגיד ותאגיד, קונצרן רמדיה, היה לו גם בעלות של ערוץ טלוויזיה, וזה מה שאנשים עושים. למה אנשים קונים עיתון? למה אנשים קונים ערוצי תקשורת? כדי לשלוט בסדר היום ולוודא שכמובן שהעסקים שלהם הם מוגנים מאיזושהי ביקורת. וזה חלק מהדבר הזה, שיש להם קשר לשלטון, כי השלטון מפחד מהתקשורת.
אז מה היה עם הרמדיה?
אז רמדיה, זוכרת שאת פרשת רמדיה? אוקיי, עכשיו נגיד, חס וחלילה. פרשת רמדיה, דרך אגב, שנחשפה בתקשורת.
אוקיי.
מי שחשף אותה זה התקשורת.
אוקיי.
בסוף שלבן אדם יש בעיה, הוא פונה לתקשורת, וצריך להבין את זה. אם עכשיו יש ריח באתר שרונה של זבל, שאנשים שילמו שם 16 מיליון שקל לדירה, וכל החדר מדרגות שם מסריח מזבל, למי הם פונים? לוועד הבית? לא, הם פונים לתקשורת. ואם נגיד רמדיה, קונצרט רמדיה, אני כבר לא יודעת אם הוא עדיין קיים, היה לו בעלות של תקשורת, אז פרשת רמדיה לא הייתה מעולם נחשפת.
כן, למה דווקא רמדיה?
רמדיה, כי בסופו של דבר זה גרם לתינוקות שמתו.
זו רק דוגמה.
זו רק דוגמה, בסדר.
זו רק דוגמה, ונלי, חבל על הזמן באוויר, אפשר למחוא לחשוב כפיים, את צודקת לחלוטין.
לא, די, נמאס.
אני אגיד שבאמת... תחת מעשי סיסמאות של פתיחת השוק לתחרות והוזלת המחירים לצרכן, הרפורמה הזאת, ההשלכות שלה עשויות להיות בסבירות גבוהה, אפילו הייתי אומר, חיזוק וריכוז הכוח של בעלי ההון והשליטה שלהם, לא רק על כלי תקשורת, כי חוץ מעניין ההפרדה המבנית שמונעת חדירה של התערבות בחדשות, יש גם ממש... צמצום של ההגבלות על החזקות על כלי תקשורת. זאת אומרת, הם יוכלו להחזיק בהרבה יותר כלי תקשורת, ואז גם להתערב בתכנים שאותם כלי תקשורת.
בסדר, יש לנו את הפרשת, ברשת יס בזק, זה אוקיי, תיק 4,000. זה מה שנקרא ריכוז של כלי תקשורת. זה חלק מהדבר הזה שאנחנו מתנגדים לריכוזיות, וגם ב-2011, לפני המחאה, היו פה טייקונים ששלטו גם בתקשורת, גם בעיתון, גם בדברים, והדברים האלה, והטייקונים האלה, הם פורקו גם בגלל המחאה החברתית באיזשהו שלב. לא משנה, מעט סמכו טייקונים אחרים וחדשים, אבל אנשים באמת לא מצליחים להבין את זה, שבסוף, התקשורת משרתת את האזרחים, והדמוניזציה שעשו לאנשי תקשורת, אני לא בן אדם, יש תקשורת, כן, אני מתחום הבידור והאומנות,
והלייפסטייל.
וחד משמעית, אבל הדמוניזציה שעושים לאנשי תקשורת, במקום להבין שכשלאדם הפשוט יהיה בעיה, ושביוספטל, אוקיי, בבית חולים באילת, אין מחלקת פגים, ושסורוקה עדיין לא בנו אותה, מאז המלחמה באיראן, למי הם פונים? הם פונים לסמוטריץ'? או שהם פונים לכתב הדרום, או שהם פונים לחדשות 13, או לחדשות 12, או לתאגיד. למי הם פונים? מי באמת יש לו את היכולת לעזור להם? וזה מה שהאזרחים לדעתי צריכים פשוט להבין. פשוט צריכים להבין. הם יכולים לדבר עם כמה שהם רוצים, ואתה יודע, אני גם בלקט ישראל, אני נפגשת עם המון חקלאים ולוקחים שם אדמות אתה יודע, בשביל נתיבות והרחבות ושדות שלהם עם נהרסים, אומרים לי, ודיברנו איתו, ודיברנו. בלי שהדבר הזה יגיע לתקשורת, יהיה לאנשים האלה כוח אינסופי. ובגלל זה דרך אגב, זה היה אחת הרצונות והיכולות של ביבי והרצון שלו היה. אתה יודע, להשתלט על התקשורת, בגלל זה הוא היה גם ראש ממשלה, והיה תקופה שהוא היה גם שר התקשורת. כי הוא הבין את החשיבות של התקשורת, ואת היכולת שלה לשלוט בסדר הציבורי ובמשטור של האנשים.
זאת אחת הסיבות. ובביקורת על מוקדי כוח, ובדי. וביכולת לחשוף עוולות, חד משמעית, חד משמעית. וזה באמת האירוע, שמוכרים לנו סיסמאות, של החזרת הכוח לצרכן ופתיחת השוק לתחרות, כשבעצם מה שזה יעשה, זה יחזק את הכוח של בעלי ההון, שגם ככה עכשיו מחזיקים בכלי תקשורת, הם גם יוכלו להחזיק ביותר וגם יוכלו להתערב בתכנים, שהיום יש איזשהו חצת בינם לבין התוכן שמשודר בחברות החדשות, ומי שיצא נפסד מכל הסיפור הזה, זה אלו אנחנו, הציבור הרחב, שלא רק שיהיה לו פחות למי לפנות, הוא גם פחות ייחשף למידע חשוב שיכול להיות גם
לא רוצים שנחשף למידע של 7 באוקטובר, אתה רוצה שאנשים יחשפו למידע? לא רוצים לך לחשף מידע לשום דבר.
פה העניין הוא לא מידע, הייתי קורא לזה, שנוגע להתנהלות הרשויות, לממשלה, לדברים מנהליים. פה זה עניינים כלכליים של גורמים פרטיים. אם זה רמדיה, ואם זה הרסת המניות של נוחי דנקנה, דברים כאלה, אם זה גז, אם זה כימונאות וצרכנות, באמת, כמו שאמרת עכשיו על שופרסל, אף אחד לא מונע מהם להחזיק בזה. ובדברים האלה, הציבור פשוט, שגם ככה קורה תחת נטל יוקר מחיה, לא מצליח לסגור את החודש, משלם הרבה יותר ממה שמשלמים בשאר המדינות של ה-OECD, על הכל כמעט. הציבור הזה פשוט ישלם עוד יותר, ולא יבין למה, בגלל שמי שיתווך לו את החדשות ואת מה שקורה, זה אותם אנשים שגורמים לו לשלם יותר. וזאת הבעיה שלנו עם חוק התקשורת, למרות שהוועדה שתקום, זאת ועדה מיוחדת, והחוק לא יגיע לדיונים בוועדת הכלכלה, אנחנו מתכוונים לנפוח והכל, לגעת בדברים לגופו של עניין, איפה שצריך לתמוך ולדחוף ולחזק ולהגיד שנעשה עבודה מקצועית, אנחנו נגיד את זה, ואיפה שיש ביקורת חריפה מאוד, אנחנו גם נגיד אותה לטובת הציבור הרחב, שאותו אנחנו מייצגים בכנסת את הממשלה, בטח לאור העובדה, שהליך החקיקה הטרום כנסת, שהיה בעבודת המטה במשרדי הממשלה וברשויות הסטטוטוריות, כמו רשות ההסדרה, ההליך הזה היה מחורר, רצוף פגמים, גם היועצת המשפטית לממשלה, גם רשות ההסדרה, אמרו שההליך החקיקה לא נעשה כמו שצריך, לא ענה על כשלים משמעותיים, יש פגמים מהותיים שנפלו בהליך הזה, ואז הייתה הזדמנות להעלות את זה חזרה לדרך המלך בכנסת, לדון בחוק בצורה יסודית וביקורתית,
מאמי, אבל מה ליסודיות ולביקורתיות לממשלה הזאת? אתה יודע, אתה מדבר פה דברים, יש כל מיני תקווה, שכאילו משהו כן יהיה יסודי.
אני לא מדבר על תקווה, נלי. אני אומר, אנחנו נהיה שם כדי להילחם על מה שחשוב, ואיפה שצריך לתמוך בצורה עניינית, אנחנו גם נתמוך. אבל אנחנו מודעים מאוד לסכנות, להשלכות, להשפעות השליליות שיכולות להיות על כולנו כאזרחים. גם כצרכנים ברמה הכלכלית, אבל גם כאזרחים על השיח הציבורי ומה שאנחנו עושים בביקורת על מוקדי כוח. ואנחנו נהיה שם בשביל להילחם על זה, כי הציבור הרחב צריך מבוגר אחראי שידאג לזה שלא יפעלו כנגדו.
אז קודם כל אני רוצה, אנחנו חייבים תכף לצאת לסיים, אני רוצה להזמין באמת את כל מי ששמע אותנו, להצטרף ללובי 99, הלובי היחיד שבא לשרת את האזרחים, אני באופן אישי תורמת להם כל חודש, אפשר בכל סכומי חי שקלים ועד כמה חיים.
אפילו לא חי, אפילו שקל אחד.
לתרום ולהיכנס ולראות מה הלובי עושה, שלא בא לשרת שום בעל הון, אלא רק את האזרחים של מדינת ישראל. תעקבו אחרי לובי 99 ברשתות, תודה רבה לך, בועז אקרמן. תודה רבה.
נלי ולירון, תודה רבה.
זה את הדר, הדר.
לא משנה לירון.
בסדר, אדר פה לדיר.
לא משנה, עד עכשיו הייתי לירון, אני ממשיכה, אני שמתי את זאת לירון, וישארו איתנו לגמר האח הגדול, מיד אחרי...
בדיוק.
בסדר, תודה רבה לכם.
תודה רבה.